ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ולאיחר אפך בעבדך מי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור יש לכם אב או אח? ונאמר לאדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו ואבו. תאמר אל עבדיך הורדו אליי ושם עיני עליו. ונאמר לאדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. כי החל אל אביו והנער עננו איתי. ונראה ברע אשר ימצא את אבי. יוסף לא יכול להתאפק, מתוודה לאחיו. הדבר נשמע בבית פרעה. ויוסף אומר להם פסוקי, ואתה אל תעצבו והליכר ביניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. התורה מתארת את הפגישה המרגשת בין יהודה ויוסף. ועל הפגישה הזאת נאמר בדברי המדרש, מדרש רבה, והיגש אליו יהודה בקטע השני, הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף, שנאמר, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. לחוש זוהי למעשה הפעולה הראשונה, שנעשית בקרקע. לקצור, זוהי הפעולה האחרונה שנעשית בקרקע. קוצרים את התבואה, אוספים את הפירות, את הירקות. אז התורה, חז"ל, מלמדים אותנו שהפגישה בין יוסף ויהודה, יהודה ויוסף, היא למעשה מגלה חיבור של תחילה וסוף. כשיהודה ויוסף נפגשים, יש פה את כל המעגל, התחלה וסוף. ושאלתנו היא, איך התחלה וסוף מתגלה דרך הפגישה בין יהודה ויוסף? זוהי שאלתנו הראשונה. כי יהודה הוא החורש, זה פעולה ראשונה, זה התחלה. ולקצור, זה הפעולה האחרונה. הפגישה ביניהם זה בעצם פגישה בין התחלה וסוף. מה פירוש הדבר? איך זה מתגלה? במיוחד דרך יהודה ויוסף. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. התורה אומרת לנו בקטע השלישי, שיעקב שמע את הבשורה הטובה עוד יוסף חי, וכי משה לו בכל ארץ מצרים, מתכוננים לרדת, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. להורות לפניו גושנה. ויבוא ארץ הגושן. למה יעקב שולח את יהודה? מה יהודה יכול לעשות יותר מיוסף? במיוחד שהתורה בקטע הרביעי מספרת לנו שיוסף אומר לאחיו לפני שהם חוזרים הביתה לארץ כנען, מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדנו לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך. וחלקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. זאת אומרת, יוסף כבר מודיע לאחים, הכנתי את הכל. הכל מסודר, מאורגן. תגידו לאבא שיבוא מהר, כי הרעב לא נגמר מחר בבוקר. זה עוד 5 שנים של רעב. אז מה צריך לשלוח את יהודה? יוסף הכין את הכל. מרגיש בזה רשי. אומר על זה רשי בקטע החמישי, להורות לפניו כתרגומו, לפנות לו מקום ולהורות איך יתיישב בה. לפניו, קודם שיגיע לשם. ומדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. מה זאת אומרת? למה הוא שולח את יהודה? שיפתח לו מה? ישיבה. בית כנסת, בית מדרש. יוסף אומר לאבא, דרך האחים, תגידו לאבא, הכל מסודר. מה זה הכל מסודר? יעקב יורד למצרים לא לשבוע, עוד 5 שנים הרעב. ויוסף יודע מי זה אבא. איש 2 ו-7 אוהלים. בטוח, הוא בנה שם בית מדרש גדול, אוהלי יעקב. בית כנסת ענק, אור ישראל, שמותיו של יעקב אבינו. מה היה במרכז המקום? בכלל לא שאלה. יוסף עשה הכל, זה הכל, הכל. אז מה יוסף? יעקב שלח את יהודה כדי שמה? שיפתח בית מדרש? כבר היה בית מדרש. בית כנסת כבר היה בית כנסת. הכל שם. רק שאבא יבוא מהר יותר. חבל על הזמן שהוא גובע ברעב בארץ. השאלתנו השנייה והאחרונה היא, מה הסיבה שיעקב שלח את יהודה לפניו למצרים? מה יהודה יכול להוסיף מעבר לכל שכבר ארגן וסידר יוסף לאבא ולכל המשפחה? אלה הם השאלות. ודרכם ניכנס ונראה פה דבר מדהים. פילאי, פילאי, פילאי פלאים. לא רק הבנה בפרשה, אלא מבט, מבט לחיים. דרך הפרשה. כי התורה היא תורת חיים. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, הפגישה המרגשת בין יהודה ויוסף, מוגדרת בחזל וניגש חורש בקוצר. חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף. חורש זה עבודה ראשונה בקרקע, קוצר זה עבודה אחרונה. הפגישה ביניהם זה בעצם פגישה של התחלה וסוף. מה פירוש? שהפגישה בין יהודה ויוסף מקפלת פגישה של תחילה וסוף. מהו ההסבר לכך? שאלה שנייה, מה ראה יעקב לשלוח את יהודה לגושן? לפניו, מה יהודה כבר יכול להוסיף? יותר ממה שיוסף כבר סידר הכל מכל כל. כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה, ונראה דבר מאוד מאוד מעניין. יעקב אבינו עוזב את הבית, כי יוסף רוצה להרוג אותו. הוא הולך עם ההוראות של אמא ואבא, בתקווה שהוא יתחתן עם אחת מבנותיו של לבן. ואז אומרת לנו התורה בקטע השישי, וללבן שתי בנות. שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל. שתי בנות, אומרים חז"ל, בקטע השביעי אמרו רבותינו, אל תהי קורא בנות ירושלים, אלא בונות ירושלים. זאת אומרת, אלה בנות שבונות. את מה הן בונות? את כל בית ישראל. וכך נאמר יותר, בקטע השמיני, במדרש רבה ויצא, וללבן שתי בנות, כשתי קורות מפולשות, מסוף העולם ועד סופו. פירוש הדבר, כשאדם בונה בית, ורוצה עוד קומה, יש בימס גדולים, חזקים מאוד, אלה הקורות, וכשהם חזקים, עליהם אפשר לבנות עוד קומה, ועוד קומה ועוד קומה. חז"ל באים ואומרים שרחל ולאה, הם בעצם הקורות, הם בעצם הבים, התומכים של כל הדורות שיביאו לעולם מצאצאיהם. זאת אומרת, על הכתפיים של רחל ולאה, לאה ורחל, כל בית ישראל נמצא. כל בית ישראל, כשתי קורות מפולשות. הנה, זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים, זו העמידה מלאכים וזו העמידה מלאכים. מזו עמדו הרוגי עריות, מזו עמדו הרוגי עריות. מזו עמדו נביאים, מזו עמדו נביאים. מזו עמדו שופטים, ומזו עמדו שופטים. מזו עמדו כובשי ארצות, מזו עמדו כובשי ארצות, וכך הלאה. זאת אומרת, הם הבסיס, הכתפיים, שעליהם כל בית ישראל נבנה. והבנות האלו, הבונות, לאה ורחל, אומרת לנו התורה עליהם, ועיני לאה רכות. רכות, פירוש הדבר, היא לא הייתה נראית יפה. למה? נאמר בחז"ל בקטע התשיעי. ועיני לאה רכות, מה היא רכות? היא למה רכות ממש, היא לא יפה. אפשר, בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. תכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. לא כתוב טמאה, איננה טהורה. אז בגנות צדיקים, דיבר הכתוב, לא ייתכן. אומר רב לא, לעולם רכות ממש. היא לא הייתה נראית נחמד יפה. ולמה? ולא גנאי אולה. אלא שבח אולה. שאתה שומעת על פרשת דרכים. בני אדם היו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה. שתי בנות יש לה ללבן. הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ואתה יושבת על פרשת דרכים. ושואלת, גדול מה מעשיו? אישרה מלסתם בריאות. קטן מה מעשיו? אשתם יושב אוהלים. והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. בכתה, לא רצה ליפול לידיים של מי? של עשיו. המציאות הזאת... כשעיני לאה רכות ורחל יפת תואר ויפת מראה, זאת אומרת, האחת הייתה נראית הרבה יותר יפה מהשנייה, יצרה מצב מאוד מעניין. כשיעקב מגיע לבאר, את מי הוא פוגש עם הצון? את רחל, למה לא את לאה? היא הרי יותר בוגרת, יותר אחראית, היא תעשה זה בטח יותר טוב. כי לאה מעדיפה כמה שיותר להיות בבית או ליד הבית. רחל, יפת תואר, יפת מראה, היא יוצאת החוצה. כמובן, בצורה הנכונה. ואויל וכך המצב של האחיות לאה ורחל, זה משפיע על החינוך של בני הבית, של הילדים. לאה מחנכת את הבית, את הילדים, העיקר בחיים זה הבית. תוך הבית. זה הדבר הכי חשוב. לאה, כך מחנכת. רחל, מחנכת את יוסף. את בנימין היא לא יכלה, כי היא נפטרה בלידה. להוציא את הדברים החוצה. את הדברים הטובים שיש לנו להוציא החוצה. שגם מי שבחוץ יוכל לראות אותם. והבית גדל בצורה הזאת. יוסף, בעקבות אמא רחל, בני לאה, בעקבותיה. ובזמן מסוים נוצר מתח גדול בבית, כי יוסף כל הזמן עם הפנים החוצה. לצאת החוץ ולהראות את היופי זה דבר נפלא, אבל גם מסוכן. כי כשנופלים בחוץ, לא תמיד יש מישהו שיכול לתת יד ולעזור לעמוד. כשנופלים בבית, תמיד יש מישהו שיכול לתת יד ולהרים ולהחזיר בחזרה. לכן האחים מפחדים מהשיטה של יוסף. הם חושבים שיש בזה סיכון, ריסק, יותר גדול מהאופורטוניטי, מהסיכוי. והם בעצם אומרים לעצמם שיוסף, אמנם הוא לבוש אחרת, אבל בתוך תוכו זה נראה כזה עשיו או ישמעאל, אולי קין, וצריכים להרוג אותו. ויהודה בא ומציע, למה להרוג? בואו נראה מה קורה, נשלח אותו לעולם, שיתגלגל, בטח נפגוש אותו יום אחד, נראה מה קורה איתו. נוכל להראות לו, נו, אמרנו לך, אתה רואה? הלכת, מה קרה לך? תראה אותנו. אז בואו נזרוק אותו, נמכור אותו. ויוסף, כאדם פרטי, הצליח מאוד. הביא את שמו של בורא עולם לתוך מצרים, לממתת שערי תומה. כל מצרים רצו להיות עבדים לפרעה, עבדים ליוסף, כי אין אוכל. אמר להם יוסף, מה? עבדים? אני גם עבד. כולנו עבדים. מה עבדים? יש בעל הבית, הקדוש ברוך הוא. פרעה פעם ראשונה בהיסטוריה של מצרים אומר, הרי איתם איש נבון אשר רוח אלוקים בו? וואו! יוסף, זה משהו אדיר. אבל יוסף ידע שהם יגיעו. והנה המשפחה מגיעה למצרים, לשבור בר. יוסף מעניין אותו דבר אחד. איך הם מתנהגים לאח שלו? הם הבינו שהם טעו? הם שינו את דרכם? או הם נשארו אותו דבר? ולפי זה אומר יוסף, אני יודע מה לעשות. והנה, רגע לפני שיוסף מתגלה לאחיו, ויהודה נותן שם את הנאום של החיים שלו, להציל את בנימין, הוא אומר ליוסף, בוא נגיד לך מה אתה שאלת בפעם הראשונה שבאנו, ומה אנחנו ענינו לך אז בפעם הראשונה שבאנו. ויהודה חוזר על הדברים, תראו בקטע העשירי. והרגע שלב יהודה ואומר בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדיך מכמוך כפרו, אדוני שאל את עבדיו לאמור, הנה, אתה שאלת, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו, כדי לעשות קו, אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת. שמעתם? אולי לא שמתם לב לזה עד היום. עוד הפעם, אב זקן, וילד זקונים קטן, לא אח קטן, ילד, הוא לא אח שלנו. ואחיו מת. האח מת, אבל הוא לא אח שלנו. זאת אומרת, בעצם יוסף מבין שהם באותו מצב, בדיוק כמו שהיה אז. הוא בבית, הילד הקטן הזה, הוא לא מפריע, הוא לא מנסה להשתלט או אני יודע מה, אבל הוא לא אח שלנו, הוא ילד קטן. אח שלו מת. מבין יוסף, יש לי עכשיו עבודה. והעבודה שלי היא ללמד אותם שבבית אין להם ילד קטן. אלא יש להם מה? אח קטן. ברגע שהם יבינו שהוא אח קטן, הם יקבלו מיד גם את האח הגדול. אותי, יוסף. ואני אעשה הכל וזה יצליח. כי אבא שלח אותי, אז אני צריך לחזור לתשובה, עם תשובה לאבא. הצלחתי. ואז יוסף עושה את כל מה שהוא עושה עם האחים, כפי שכולם מכירים. עם הכסף, עם הבית סוהר, הכל. והנה הרגע הגדול מגיע, ויוסף מתוודה לאחיו, התרגשות גדולה, והוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, הם יודעים שהם מכרו אותו. רק הוא אומר להם אשר מחרתם אותי, גם שמחרתם אותי, אומר אורחיים הקדוש, הרגשתי שאני האח שלכם. ולא איבדתי לרגע את האחווה בינינו. פרעה שומע את זה, יוסף, שולחים את הילדים הביתה, לא עם חמורים ואוכל, עם רכבת, עם עגלות, עגלות, עגלות ששלח יוסף, והעגלות ששלח פרעה. אבל כשמגיעים הביתה, נאמר בקטע 11, וירא את העגלות אשר שלח יוסף אותן, עגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, הייתה עבודה זרה חקוקה עליהם. איפה העגלות של פרעה? פרעה גם שלח עגלות. היה חקוק על זה עבודה זרה. עמד יהודה ושרפן. למודו השבט הזה להיות שורף, עבודה זרה. לא יאומן. יהודה אומר, וגם האחים רואים, יוסף הצליח. הוא באמת הצליח. הוא היה בחוץ, והוא הפך את הכל שם. זאת אומרת, הוא הביא את שם השם משם. זהו יוסף. אבל אנחנו לא זזים מהשיטה שלנו. הדבר החשוב ביותר זה הבית. ולכן, לבית של יעקב אבינו לא ייכנס עבודה זרה. עגלות ששלח פרעה עם עבודה זרה, החוצה. עבודה זרה שורפים. זה יוסף וזה יהודה. שני האסכולות האלו, התפיסות האלו, ההסתכלות הזאת, של יהודי, של יהודה ובניה של לאה, הבית, זה הדבר החשוב, ושל יוסף, הצורך לצאת החוצה, למעשה, אלה שני הדברים שמבדילים בינינו לבין אומות העולם. המבדיל בינינו לבין אומות העולם, דבר ראשון זה בין קודש לחול. דבר שני, בין אור לחושך. וכשאני אומר בין אור לחושך, לא שם חושך. אור וחושך, פירוש הדבר, זה שתי מציאויות שונות. גם הפרחים בבית יודעים אם זה יום או לילה. יש פרחים שנפתחים בלילה, ויש כאלה שנסגרים. גם הבהמות והחיות, יש כאלה שיודעות זה לילה, הן יוצאות או נכנסות, ויש כאלה שהפוך. כל הטבע, החי, הצומח, המדבר, יודעים להבדיל בין יום ללילה. זה ההבדל בינינו לבין העמים. אבל דבר ראשון, קודש וחול. ההבדל הראשון מקודש לחול התגלה בהר המוריה. ההבדל בין אור לחושך התגלה בהר סיני. בהר המוריה, מה שהתגלה, אברהם אומר ליצחק, אתה רואה פה משהו? אומר אבא, כן, אני רואה ענן על ההר. ענן, שכינה. ישמעאל אליעזר, אתם רואים לו, שבו לכם פה, ואני והנער נלכה עד כה. פעם ראשונה שמצאנו הבדלה בתורה, זה הבדלה בקודש לחול. פעם שנייה בשעת קבלת התורה. כל אומות העולם, נאמר בקטע ה-12. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשעה שאמר לו, פרעה ליוסף, מבלעדיך לא ירים איש את ידו. אמרו הצטגנני פרעה, עבד, שלקחו רבו ב-20 כסף, מכרו אותו בזול, תמשילהו עלינו, מה הוא יהיה מושל על מצרים? אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. יש לו סטייל של מלכות. אמרו לו, אם כן יהיה יודע 70 לשון, אנחנו מוכנים. בא גבריאל ולמדו 70 לשון. ולא אבק הגמר, הוא לא גמר הכל, הוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, ולמד שנאמר עדות ביו אסף, סמו, בצאתו על ארץ מצרים. למחר, כל איש נדה משתי פרעה בידי, כל שפה שפרעה מדבר איתו, מהדר לי, ענה לו. ראו כולם שהוא מבין סיבים מלשון. אשתי היא הוא בלשון הקודש. יוסף פונה לפרעה בלשון הקודש. ולא אבא ידע, מייקה אמר לי? את זה הוא לא ידע. אמר לי, אגמורי אגמרי, אני אלך ללמוד. ולא גמר, אמר לי, השתבע לי, דלא מגלת. תשבע לי שאתה לא מגלה, כי אחרת אתה תהיה המלך ולא אני. השתבע לו. שבא עכשיו יעקב ורוצה לקבור את אבא בארץ כנען. אומר לו פרעה, לא, 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 קוברים אותו במצרים. אומר לו יוסף, אבל אבא השביע אותי, נשבעתי לו. אתה רוצה שאני לא אקיים את השבועה של אבא? אני גם לא אקיים את השבועה אליך. אני אגלה לכולם שאני יודע יותר שפות ממך, ולא תהיה מלך. טוב, 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 לך תקבור אותו. אין בעיה. מה זה שפה? שפה של מדינה זה בעצם הפנים של המדינה. הפנימיות של המדינה. זה עניינה של שפה. לדעת 70 לשון זה לדעת את המנטליות, את השפה, את הסלנג, את הדיבור, את הנואנסים הקטנים של כל מדינה ומדינה. כל מדינה ומדינה. מה זה להיות דאבל סיטיזן? זה לא דבר טכני. אלא אדם מבין את המנטליות של מדינה זו ומדינה אחרת. אז הוא יכול להיות חבר של שני המדינות. יוסף היה של 70 לשון. זאת אומרת, יוסף, ההצלחה שלו הגיעה בצורה בלתי רגילה. אבל יהודה אומר לו, לא, הבית, בית יעקב, זה המפתח. זה היה עם יוסף. אבל בשעת קבלת התורה למדנו שכל העולם יודע שמה שמבדיל בינינו לבינם זה אור וחושך. נאמר בחז"ל בקטע 17, כשניתנה תורה לישראל היה קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים מחזתם רעדה בחליהם ואמרו שירה, שנאמר הוא בהיכלו כולו אומר כבוד. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם? אמר להם, לא, לא, השם למבול יש שם. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא, שנאמר כדי באש השם נשפט. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אז בכל זאת, מה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, חמודה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו, תתקעה דורות, 974 דורות, קודם שנברא העולם, ביקש להתנה לבניו, שנאמר, השם עוז למו ייתן. מיד פתחו ואמרו כולם, השם מברך את עמו בשלום. כל העולם הכיר שאנחנו עמו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו, קידשתנו. אנחנו. קדוש ברוך הוא רוצה שנבין, והעולם גם יודע. ההבדל בינינו לבינם זה לא רק קודש וחול, זה אור וחושך. ובורא העולם כביכול שילם על זה מחיר יקר. שברו את הלוחות. הנה, בקטע ה-18, הלוחות הראשונות על שניתנו בפומבי, לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו. פעם שנייה אמר הקדוש ברוך הוא, אין יפה מן הצניעות, שנאמר, ואתה מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד והצניע לכת. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי בעיה. גם אם הלוחות נשברו, אבל העולם ידע, בחרתי בהם מכל העמים. שני התפיסות האלה, של יהודה של הבית, של יוסף של החוץ, הביאו את חז"ל ללמד אותנו דבר מדהים, על שני מלכים. אחד הרשע הגדול ביותר נהרג על ידי האויבים, ואחד הצדיק הגדול ביותר גם הוא נהרג על ידי האויבים. לא יאומן, הכי רשע שיש והכי צדיק שהיה ולא יהיה כמוהו, שניהם נהרגו על ידי האויבים. איך יכול להיות? מה קרה? נאמר בגמרא במגילה בקטע ה-19, ואמר רב ירמיה ויתימה רב חייא בר אבא, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. יצתה בת קול ואמרה, מי זה שגילה סתרי לבני אדם? יונתן בן עוזיאל תרגם את הנביא, אז בתרגום הוא לא רק עשה טרנסליישן, תרגום, הוא גם גילה סודות. ובת קול אומרת, מי גילה את זה? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי שתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך, בורא עולם, שלא לכבודי עשיתי, לא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. ועוד הוא ביקש לגלות את התרגום של הכתובים, יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, סטאפ, לא. מה הייתה מה משום דעית בה קץ המשיח. אם היה מתרגם, היו יודעים בדיוק מתי תהיה הגאולה. אז זה אסור לתרגם. מה כתוב כאן? בזה שיונתן בן עוזיאל תרגם את התורה לארמית, הוא גילה לנו הבנה בתורה שיצרה זעזוע בכל ארץ ישראל. ויונתן אומר לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את זה. לא לכבוד, בשבילי או אבא. שלא יהיה מחלוקת בישראל. מה זאת אומרת? מה כתוב כאן? מה מחלוקת? על מה מדובר כאן? ממשיכה הגמרא. מה ישנה דאורייתא? למה תרגום התורה ליוונית לא הזדעזע ארץ ישראל? ושל הנביאים הזדעזע? כי דאורייתא הכל מפורש בפסוק. התרגום זה רק תרגום, טרנסליישן, לשפה אחרת. אבל נביאים, יש פסוקים שמפורשים, היא קמילה דמפרשן, והיא קמילה דמסתמן, שלא לא מפורשים. דכתי ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד עדד רימון בביקת מגידון. עוד הפעם, מה הפסוק שהוא תרגם? ביום ההוא, בזכריה, פרק י"ב, יגדל המספד בירושלים, כמספד עדד רימון בבקעת מגידון. הבנתם? אני גם לא הבנתי. מה יונתן מוזיאל וגילה לנו? אמר רב יוסף, אלמלא תרגמה לה, יקרא לו ידינה. מייקה אמר, מה הוא אמר? ביום ההוא יסגה מספד בירושלים, יהיה הספד גדול בירושלים. כמספד אחיו בר עומרי דקטל יתה עדד רימון, שעדד רימון הרג אותו, ברמת גלעד, וכהספד יושיהו בן עמון שהרג אותו פרעה, בבקעת מגידו. מה כתוב כאן? מה זה? מה הסוד שהוא גילה כאן? תראו כמה נפלא. אחיו היה רשע מרושע. היה עובד עבודה זרה פר אקסלן. כל הר וכל גבעה וכל עץ, מליאת כל אחד היה מה? עבודה זרה. יום אחד מגיע אליו מלך ארם, שולח שליח, ואומר לו כך, בקטע 20. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחיו למלכות 22 שנה? מפני שכיבד את התורה, שניתנה ב-22 אותיות. שנאמר, וישלח מלכים אל אחיו מלך ישראל, העירה. אמר לו, כה אמר, בן הדד, כספך וזהבך לי. השליח אומר לו, תביא את הכסף שיש לך. לי הוא, נשיך ובניך הטובים לי הם, כל בני הבית. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויאמר למלכי בן הדד, אומר לשליחים של מלך בן הדד, תגידו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדיך בראשונה עשה, את הכסף, את הזהב, נעמד עשה, דבר הזה לא אוכל לתת לך, את מחמד עיניי. מהו מחמד עיניי? ספר תורה. אתם מבינים מה זה? עומד אחיו, עובד עבודה זרה שלא היה כמוהו, בבית יש את הספר תורה. אני, אומר אחיו, יצא למלחמה. לא ייתן כלום בשביל ספר תורה הזה. איך יכול להיות? יש לו ספר תורה בבית, והוא מוכן למות על הספר תורה הזה, אבל הוא עובד עבודה זרה סופר. זה היה סיפור אחד. סיפור שני. מלך גדול בישראל שלא היה כמו ולא יהיה כמו. יושיהו המלך. נאמר עליו בקטע 21. וגם את האבות ואת העידונים, את הטרפים, את הגילולים, ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים, ביאר יושיהו. למען הקים את דברי התורה הכתובים על ספר, אשר מצא חזקיהו הכהן בית השם. וכמו הוא לא היה לפניו מלך, אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. שומעים איזה תוארים יש פה ליושיהו? צדיק אדיר. מה קרה? מלך אשור בצפון יצא למלחמה מול בבל וכבש את בבל. התחנה הבאה של מלך אשור, להיכנס מהצפון לארץ ישראל, לרדת למטה, להגיע למצרים, לכבוש את מצרים שהייתה אימפריה. מלך מצרים יודע את זה, הוא רוצה לעשות קואליציה עם מלך בבל בצפון, להגיע עם כל הצבא לשם, ושם להילחם מול אשור, לנצח אותו. ואז הוא מציל את מצרים, והוא גם מציל את ארץ ישראל. כי אם מלך אשור יבוא בארץ ישראל, הוא יכבוש אותה. אומר מלך מצרים, נכו, מלך מצרים, אומר ליושיהו, תן לי רשות לעבור בארץ ישראל. אני רק רוצה לעזור לך. אני אגיע למעלה, אני עושה קואליציה עם בבל, מנצחים את אשור, טוב לכולנו. אומר לו יושיהו, אתה לא עובר בארץ. אין, לא ייתכן. למה? למה לא? שואלים את יושיהו. כי כתוב בתורה שישראל עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, וחרב לא תעבור בארצכם. אפילו חרב של שלום. וכאלה צדיקים יש? כולם? אפילו חרב של שלום. לארץ ישראל לא ייכנס זר. בכלל, גם לא יעבור בה. והוא עשה פה טעות. הוא לא שמע בקולו של ירמיהו, תן לו לעבור. תראה מה קורה מסביב. לא תפסיד, ההפך. לא. מלך מצרים אמר לו, חבל, אני יוצא למלחמה נגדך, אתה מפסיד. לא. יוצא למלחמה, הרג אותו. תקעו בו 300 חיצים. ולפני שהוא נפטר, הוא אמר, צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי. הנה לנו שני מלכים. כל אחד בצד השני. הראשון אחיו, בבית היה לו ספר תורה. הוא ידע מה זה תורה. אבל הוא רצה להוציא את זה החוצה. הוא לא ידע איך מוציאים את זה החוצה. הוא לא הבין שכדי להוציא את הדברים החוצה, קודם צריך בית חזק. ואי אפשר בכזה בית, תהיה לו אישה שקוראים לה איזבל. שבגללה אומר אליהו, לאחיו, הרצחת וגם ירשת. כרם נבות הישראלי, שהיא גנבה לו את זה בעדות שקר והרגו אותו, ודברים נוראים אחרים. אז מכיוון שהוא לא הבין שחוזק הבית יעזור, שהדברים ייצאו החוצה טוב יותר, הלך הכל. מצד שני יושיהו, הבית טהור, נקי. אין, לא היה דבר כזה. אבל עכשיו, בכזה מצב חזק של בית, כזה כוח שיש בבית, באה הגבורה להוציא אותו החוצה. לראות מה קורה מסביב, תן לו לעבור. ההפך, לא יהיה בבל, לא יהיה חורבן הבית, לא יהיה הרבה דברים. תן לו לעבור. לא, לא, לא עוברים. איבד את הכל. מה התורה מלמדת אותנו? מצד אחד יעקב שולח את יהודה לפניו גושנה. מה הוא יעשה? מה הוא יכול להוסיף יותר מיוסף שעושה את הכל? הוא ילמד שלעבור את הגלות, הדבר הראשון זה לחזק את הבית. ואז אפשר גם להוציא את הדברים החוצה. הפגישה של יוסף ויהודה, זה היה הפגישה של הבית, שזה היסוד, והחוץ, שזה הברכה. החיבור ביחד. ושלא נתבלבל. יוסף, ההצלחה הראשונה הגדולה שלו הייתה איפה? בבית. זוכים אותו במצרים? איך אומרת התורה, הסיפור עם אשת פוטיפר? ואין איש מאנשי הבית. היום לא היה איש מאנשי הבית, הלכו להתפלל. היה להם שם שנה חדשה. ורק יוסף היה בבית עם אשת פוטיפר. ומה הוא עושה? וינס ויצא החוצה. יבין את הבית הזה שלו, הוא לא יחריב איתה. וינס ויצא החוצה. זה נתן לו גם אחר כך את הכוח להוציא החוצה את כל הכוחות שיש בו. ולהביא את מצרים להאמין בבורא שמיים וארץ. או לדעת שיש דבר כזה. זה ההפטרה של השבת. ההפטרה של השבת היא בקטע 22. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה. ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד. לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך. וכאשר אמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, מה זה העצים האלה שאתה מחבר אותם? תגיד להם, אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, נתתי אותם עליו על עץ, את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד בידי, וכה תאמר עליהם, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, קיבצתי אותם מסביב, הבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשני ממלכות עוד. מה הפגישה הזאת בין יוסף ויהודה מלמדת אותנו? צריך את שני הדברים ביחד. צריך לבנות את הבית, אבל לא להרים חומות שבכלל לא רואים כלום מה שקורה מסביב. כשיש בית חזק, אפשר להוציא את הדברים החוצה. כל בוקר אנחנו מברכים בברכות השחר, לפי חלק מהמנהגים, עוזר ישראל בגבורה ונותן להאף כוח. כוח זה הבית החזק. גבורה זה יכולת להוציא את זה החוצה. אז למה מגיע קודם הברכה, עוזר ישראל בגבורה, ורק אחר כך הנותן להאף כוח צריך להיות הפוך? כי מי שאין לו גבורה בחוץ, חסר לו גם כוח מהבית. אין כוח בלי שמשלים את זה גבורה. אין גבורה בלי שאין לה יסוד של כוח, של הבית. זה ניגש חורש בקוצר. זה בית ישראל. השילוב הזה ביחד. ואנחנו רואים שבמשכן שהיה בחלקו של יוסף, לא היה חומות. מישהו עלה על אחד הערים וראה מלמעלה את שילו, יכל לאכול קורבנות. מגיעים לירושלים, יהודה, חלקו של יהודה, יש כבר חומה. אוכלים קורבנות בתוך החומה. דבר ראשון, הבית. כשיש בית חזק, אפשר להוציא החוצה. ומי כמו הדור שלנו רואה את זה? כמה תורה יוצאת מהבית החזק של ארץ ישראל? שמתחזק ומתחזק, ואז אפשר להשפיע, וצריך להשפיע בחוץ. כי לא כולם נמצאים בבית. לא כולם קרוב. והחיבור הזה ביחד, זה גילה יונתן בן עוזיאל. והוא אמר, ריבונו של עולם, לא גיליתי את זה לכבודי ולא לכבוד אבא. רק שלא תרבה מחלוקת בישראל. כי איך יש מחלוקת? תמיד תבדקו ותראו. אותו דבר. מה שאני עושה זה נכון, מה שאתה עושה זה לא נכון. השיטה שלי זה השיטה. אין שיטה אחרת. אין דרך אחרת. לא יכול להיות. וכל אחד בא לא יכול להיות שלו. וכל אחד מחזיק בשלו. ושום דבר לא מתחבר. אבל שמבינים שיש צורך בכל, בשילוב הזה ביחד. של עץ יוסף ועץ יהודה, של הבית החזק והיכולת לראות כל מה שקורה מסביב ולהשתמש בכלים וכל מה שיש מסביב בצורה הנכונה, השם שמיים מתרבה עוד יותר. מעולם שם שמיים לא התרבה מסוף העולם ועד סופו כמו בדור שלנו. כמו בדור שלנו. אדם יכול לעמוד במקום אחד, באותו רגע שומעים אותו בכל העולם כולו. מיליארדים. מיליארדים של אנשים, ברגע אחד. איפה היה דברים כאלה? זאת אומרת, יש יכולת. השפעה גדולה של עם ישראל, לא רק על עצמו בתוכו, על גם על עם ישראל, שצריך את החיזוק, צריך את השמיעה הזאת. ואז, כך בונים את הבית. ההתחלה התחילה בפגישה הגדולה בין יוסף ויהודה. שם הניחו את היסוד. לגאולה וניגש חורש בקוצר. שם הבנו כוח וגבורה נתן בהם. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מי זה בהם? בנו עם ישראל. אם נראית הדברים באמת בצורה הזאת, כפי שחזה מקפלים בפגישה הגדולה בין יהודה ויוסף, אז נזכה באמת לראות את החיבור הזה מתקיים לנגד עינינו. איך אומר עמוס בקטע 23, הנביא עמוס, שינו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט, אולי יחנן השם אלוקי צבאות שארית יוסף. אם עשו טוב, אוהבים את הטוב, איך נאמר, שכון ארץ ורא אמונה, בטח בה השם ועשה טוב, בול על השם דרכיך. יש את החיבור הזה, גם של הבית, אבל לא נסגרים, אלא היכולת להשפיע מסביב, אז מזכוח זה נזכה לשמוע את אומות העולם אומרים, קומו ונעלה בית אלוהי יעקב. הם מבינים שהכוח שלנו זה הבית. הם באים היום ללמוד אצלנו, איך בונים בית כמו שצריך. נראה כך את הדברים, נזכה באמת, עוד בדו השנה, לבניין בשלמותו.